לו הייתי רוטשילד, כתבתו של רותם מימון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. יום אחד, לפני כ-15 שנה, ישב מתי ברודו במרפסת הקטנה של מלון מוטיפיורי בתל אביב. המלון, שבבעלותו ובבעלות זוגתו לשעבר, רותי ברודו, היה אז בתחילת דרכו, וברודו צפה ברחוב כשלפתע חלף על פניו גבר לא מוכר ונכנס פנימה. זה היה ג'רי שוורץ, איל נדלן ונדבן קנדי, והוא רצה לברר משהו. הוא ואשתו, הדר רייזמן, שהקימו בארץ את קרן ההישג התומכת בחיילים בודדים, כבר קנו אז את בית לוין, בניין לשימור שנבנה בשנת 1933 ברוטשילד 46, והוכלס בזמנים שונים על ידי השגרירות הרוסית ובית סות'ביז. הם שיקנו בו את הקרן, ובהמשך רכשו גם את הבניין הסמוך, מספר 48, כדי ליצור מתחם משותף. ועכשיו הוא בדק, האם יוכלו להקים שם יחד מלון בוטיק עם מסעדה מסוגו של מונטיפיורי, אלגנטי ובוהמיאני, ופורץ דרך לזמנו. הוא בא לדבר איתי ואני, מה לי ולאנשים בסדר הגודל שלו. הוא מיליארדר, אנחנו לא. איזו שותפות יכולה לצמוח מזה? ברודו נזכר. לכן הוא סירב בנימוס. ואז, אחרי שנה, הוא חזר לארץ לאירוע של הקרן ונפגשנו שוב. הפעם הוא שכנע אותי ואני הסכמתי לעזור לו בייעוץ כדי להפוך את הבניין ברוטשילד 48 למלון. מאז עברו לא מעט שנים ותהפוכות. תוכניות הוטבו ונזנחו. דיונים התארכו. הגדרות השתנו. אבל המפנה העיקרי חל לאחר שברודו זיהה שמשהו בקונספט לא עובד. התריע והוזמן לשייט ביחטה המפוארת של בני הזוג שוורץ. הוא, ימני ליברלי אנטי-טראמפ מוכר, המקורב לבני גנץ, לצד שואי ארץ, ובהם בחירי הפוליטיקאים והכלכלה הישראלית. אחרי שבוע איתם ביחטה, פתאום הבנתי מה צריך לעשות, משחזר ברודו בטון שמעלה על הדעת את ארכימדס באמבט ההוא. צריך להתייחס אל המלון כמו אל יחטה, להוריד את מספר החדרים שלו. כי ביחטה היו רק 10-11 חדרים, והמשמעות היא שהוא הולך להיות יקר מאוד. תבין, אלה לא אני ורותי של מונטיפיורי שניסינו להיות ההיט הבוימיאמנים של ה-90s, אלה הדר וג'רי. היוקרה הזאת הייתה משהו שרותי ואני לא קנינו בדרך כלל. אנחנו לא רק לא היינו הלקוחות שלה, אנחנו בזנו לה. אבל תיארתי לעצמי שאלה הערכים של מי ששוכרים יחטות כאלה בים התיכון ויוצאים לשייט. כך קרה שדווקא ברודו, שהגדיר עצמו כמי שבז ליוקרה, הוא ששכנע את שוורץ לקבל את הרעיון שפירושו היה השקעה גדולה ומחיר יקר ללילה כדי להחזירה. וכך קרה גם שהיום, אחרי 12 שנות תכנון ובנייה והשקעה של 50 מיליון דולר, של בני הזוג שוורץ בעיקר, מתי ברודו ורותי ברודו מנהלים ועומדים מאחורי מה שהיה לפסגת יצירתם, ולמלון היקר ביותר בעיר שהוכתרה עד לאחרונה ליקרה בעולם. R48, ששמו מעיד על כתובתו. 11 חדרים, פנטאוז 1, מסעדת שף עם 20 מקומות בלבד, שברודו מכוון לסוגת הפאוור לאנץ', כלומר מקום שבו הון שלטון יושבים לארוחות עסקיות אינטימיות. המקום שבו פוליטיקאים ואנשי עסקים נפגשים לשיחות. גם את זה למדתי מהשייט ביחטה. ולצידה, ברסרי, המסעדה המצליחה של הברודואים, שנסגרה במהלך הקורונה ותיפתח מחדש, וזו מסעדה המונית שכולם יכולים לבוא אליה. וכן, גם תג מחיר התחלתי של 1,550 דולר ללילה לחדר. אתה שהגדרת את עצמך כבוימיין של ה-90s, דמיינת דבר כזה? לא תכננו אף פעם ולא חלמנו שיום אחד נהיה מסעדנים שיציעו גם חדר מלון ב-2,000 דולר ללילה, אני חייב להגיד, לא בקלות יכולתי ללכת לרותי ולהגיד לדבר כזה. הבנו את הבעייתיות שבכך, ורותי מיד שאלה, אז מה אתה מוכר בשביל 2,000 דולר ללילה? אז מה אתה מוכר באמת? Well, במלון הזה הושקעה מחשבה בכל פרט כדי שתגיד בסוף, אני רוצה לגור כאן, ועוד עם מטבח שף למטה. בערים הגדולות בעולם יש חדרים יקרים בהרבה, ומסויים בסטנדרטים שאנחנו בכלל לא מכירים. את איך שעושים שירות של $2,000 בלילה, לקחתי מהיאכטה. יומיים לפני שהגעתי, יצרו איתי קשר לוודא שהכל בסדר, ולבדוק אם אני צריך איסוף מסוים. ואחר כך כשאתה מגיע, זה מתחיל מהטיפול במזוודה והסידור שלה בארון. עקבתי אחריהם בניקוי החדר והייתי בהלם. זה לא חדרן אחד, אלא צוות. לאורך כל ההפלגה מישהו נמצא כדי לעזור לך, ולרמה הזאת אתה צריך להגיע. ישראלים רגילים לשירות בינוני, ומי שהסביר לי את זה היה דווקא בעל מלון בהודו. אף אחד לא מצפה ממך לשירות טוב בישראל, וחבל. היום רותי מבינה את הרעיון של איך נותנים שירות של $2,000, ואנחנו נשתדל שזה יהיה שם. גם ג'רי והדר מכתיבים דרישות. בסוף, זה לא רק הפרויקט שלנו. בעצם יצרתם מלון למיליארדרים בלבד. רק ככה ג'רי יוכל לתרגם את ההשקעה לכסף. כשהצעתי להם אז את הרעיון, הם הסכימו משום מה, אבל עם השנים מחיר ההקמה הפך למקובל לא רק בעולם, אלא גם בישראל. עם הקורונה, מחירי בתי המלון עלו, וכך גם עלות ההקמה שלהם. היום העולם מבזבז כסף, וזה כבר לא נראה כזה אבסורדי. וברמת הציפייה שלי, אנחנו מכוונים להיות המלון הכי טוב בעולם. אני לא אומר את זה כקלישאה, אלא הלכה למעשה. הוא כל כך מיוחד שהוא חייב להיות הכי טוב בעולם, כי הוא לא שייך לרשת, ולא יהיה עוד אחד כזה אף פעם. המלון הזה מחייב אותנו להתנהל במחשבה שיש אנשים שכסף לא מעניין אותם, אבל הם לא מטומטמים, הם מתוחכמים. אבל ברור לך שתספוג ביקורת ברגע שתפתח במחירים האלה. זה נראה לך כמו גחמה של אנשים עשירים, אבל זה לא. כי הפרויקט לא קרה ביום אחד. כבר 12 שנים שהוא מתהווה ומתארך, כולל התכנון, וככה גם נולד בתל אביב מונומנט. העירייה הרוויחה. העירייה הרוויחה, אבל התל אביבי הממוצע נשאר בחוץ. ממש לא. מי הוא התל אביבי הממוצע? לפני שנתיים התפרסם שיש 50,000 סטארט-אפיסטים מיליונרים חדשים בתל אביב. גם אם הכסף שלהם נחתך בחצי בשנה האחרונה, מצבם עדיין טוב. אז אני לא יודע מי הוא התל אביבי הממוצע. הם גם שינו את פני העיר. זו לא אותה העיר. בכל זאת, בתזמון הזה זה נראה מנותק. שים לב שזה לא דבר שרותי ואני עשינו עבורנו. ג'רי והדר באו אלינו וביקשו את זה ואנחנו הסכמנו. התפקיד שלנו היה לדמיין את העולם שהם שייכים אליו. זה לא דיור ציבורי. המקום הזה הוא הומאז' לתל אביב הסופר נהנתנית. זה לא מוצר בשבילי. זה מוצר שהוא לא אני, שאני לא קונה ואני לא קל היעד שלו. אנחנו הביצועיסטים. אבל בסופו של דבר אתם הפרונט. גם זה לא נכון. רותי ניהלה עם הדר דו-שיח לאורך כל הדרך. זה לא קרה מרצוננו בלבד. כשזה מרצוננו בלבד, אתה רואה את התוצאה. מונטיפיורי. אבל שנינו הבנו מהר שמול המספרים שהושקעו, כאן מונטיפיורי לא יעבוד. ג'רי רצה מסעדה למטה ומסעדה למעלה. חניון תת-קרקעי של שתי קומות. זה חייב שינוי. וכל שלב ורצון בדרך ייקר. זו גם הפעם הראשונה ב-30 שנה שאנחנו עובדים עם מעצבים חיצוניים. אנחנו השליחים. אז תשאל, בשביל מה אני מבזבז על זה עשור? כי יש לזה ערך עשייתי עבורנו. ראית את הלוטוס הלבן? זו תקופה ששונאים בה עשירים. ראיתי. זו סדרה פנטסטית. כשראיתי את הסצנה על היאכטה אמרתי, וואו, אלה ג'רי והדר. קיבלתי הצצה לעולם שבזתי לו. אבל כשפגשתי אותו הבנתי שזו טעות. השכבה הזאת היא הרויילטי החדשים. המיליארדרים האלה הם בסופו של דבר אנשים טובים. זה לא אשמתם שהם עשו כסף. הם התחילו מכלום. בתחילת הדרך חששתי מחיבור עם אנשי ימין, אבל חקרתי עליהם וגיליתי שהם התומכים והמממנים של פסטיבל הקולנוע של טורונטו. הם משקיעים $100 מיליון בהקמת אגף מחקר באוניברסיטת טורונטו לחקר ההשפעה של העולם הדיגיטלי על האנושות. בישראל קרן הישג המעניקה מלגות לימוד לבני העדה האתיופית, הדרוזית, לפרויקט מחשב לכל ילד ועוד. אתה רואה במה הם משקיעים ואומר, מי אני שאבקר את המיליונים שלהם? אפשר לחוש מי הם. התוויות של אנשים עשירים או עניים הן קצת אנכרוניסטיות, הן לא מעידות על מי שהם. אוקיי, אבל דיברתי על המחירים במלון. מול בן אדם שקנה בניין ב$30 מיליון, בערך המחיר שבו רכש ורץ את הבניין, יש סגמנט שלם שאתה לא מודע אליו. זה סגמנט שרוצה בועה משלו. ברור היה לי שאנחנו בספירה אחרת. אנחנו לא הילטון. זה פרסונל הוטל. אם אני רוצה, אני אקח ממך $2,000, ואם אתה אברמוביץ', אני אקח ממך $10,000. מה אתה מבלבל לי את המוח כמה זה עולה? הרי זה כמו שתשאל כמה עולה טיסה לניו יורק. תלוי באיזה מטוס, באיזה יום, באיזו שעה, באיזו מחלקה. למה שאני אתנהג אחרת? בהתחשב במאמץ, בשנים שהוקדשו, בהתכווננות וביומרות, במבט ראשון הבניין בשדרות רוטשילד 48 בתל אביב, נראה מבחוץ דווקא פשוט. בניין לשימור שעבר שיפוץ, עם מרפסות באו-האוסיות שהטלפים זריזים כבר הספיקו להותיר עליהן את חותמם. במבט שני, כיתוב אפור כסוף חבוי למחצה מסגיר שזהו מלון, אבל ספק אם עוברי אורח יקדישו מבט שלישי לבניין שתכנן האדריכל פינחס פיליפ היט ב-1933. בפנים התמונה כבר שונה לגמרי. שילוב מרתק בין חדש לישן, בין זכוכית לברזל בוהק, שיש נקי ויצירות אומנות. לעיצוב הזה אחראית הדר רייזמן שוורץ, מולית שמחה את ההוצאה שלה לאמזון והחזיקה ברשת חנויות הספרים הגדולה בקנדה, עד ששינתה את אופייה והפכה אותה לרשת של חנויות מתנות עם ספרים. הדר הפכה את פרויקט המלון לאובססיה שלה וסחפה אחריה את רותי, אומר ברודו. אשת העסקים הקנדית הביאה איתה את קריסטיאן ליאז'ה, מעצב העל שעיצב את כל בתיה, ובסטודיו שלו נתפר בקפידה הריהוט. אליו היא צירפה את הגנן הפרטי שלה, צוחק ברודו, לא אחר מהדריכה לנוף פיט אודולף, ממתכנני ההייליין בניו יורק. להביא מעצבי על, זה לא אני ורותי. כמעט 30 שנה אנחנו עושים את הכל בעצמנו, לא נותנים לאחרים, ברודו שוב אומר. מה שאתה רואה כאן זה לא משהו שרותי ואני היינו יודעים לעשות לפני 15 שנים. היו כאן תהליכים שלמים ותוכניות שלמות שהשתנו ברגע שהמלון ירד מ-24-25 חדרים, כמו שתוכנן תחילה, ל-12. האובססיה עלתה השלב. התנהלו דיונים שלמים על כן שולחן או לא שולחן. אבל הדיונים לא הסתכמו מטבע הדברים בין הצמד ברודו, רייזמן וצבא מעצבי העל שלה, שעבודתם יצרה מלון הדומה בסגנונו לבתי הפרטיים של המיליארדרית. או שברודו מתאר את אלו שהתקיימו עם הרשויות, מזדמזמות מאליהן בראש מילים מתחרזות שנשמעות לא מעט בהפגנות בזמן האחרון. שכננו את מחלקת השימור של העירייה להוריד גבעה, השיפוע בצד זה של הרחוב, כדי להקים את הברסרי. ולא רק זה, אלא גם את הדבר שהכי אסור לעשות, לגעת בחדר המדרגות. שכננו אותם לאפשר לנו לחתוך את חדר המדרגות ולשים במקומו מעלית שקופה בסדר גודל שלא היה כמותו בארץ. בהכנה שלה הייתה מעורבת טיסנקרופ, חברת הצוללות. גם ג'רי לא ידע בתחילת הדרך שזה יהיה פרויקט מונומנטלי. זה התחיל בצורה נאיבית. בוא נעשה מלון כמו מונטיפיורי. לכל זה היו שתי משמעויות עיקריות. הפרויקט הפך ליקר בממדים מפלצתיים, ברודו אומר, וגם התארך עד מאוד. כשהחתירה לשלמות של מתי ברודו ורותי ברודו והרוח הגבית של רייזמן דוחים שוב ושוב את היציאה לדרך. עוד חודש ועוד חודש עברו, עד שהשבוע נחגגה סוף סוף הפתיחה. לכאורה נדמה שקשה למצוא עיתוי בלתי ידידותי מזה. תגיד, לא מפחיד אותך שהעיתוי גרוע במיוחד? המדינה קודחת ולא ברור מי ימהר לבוא לכאן כדי להירגע במלון יוקרה. אני מציע לך לנסוע לטרמינל 1, איפה שכל המטוסים הפרטיים נוחתים, ולראות את המספר. איפה כל האנשים שלהם ישנו? יש בעולם לא מעט מיליארדרים שמגיעים לביקור בישראל, ולא היה להם את המענה הזה עד עכשיו. אתה חושב שבעקבות ההפיכה המשפטית הם יפסיקו לבוא לישראל? כנראה שלא. תאמין לי, יש סגמנט שלם שמחפש את החדר הזה ב-$3,000 ומעלה. אלה לא האזורים שאני ואתה מסתובבים בהם, הרי אני עצמי לא יכול להרשות לעצמי לישון כאן. ובכל זאת, אם בפגישתנו הראשונה, כמה ימים אחרי הבחירות, ברודו, שמגדיר עצמו פוסט-ציוני אנטי-ממסדי, עוד לא היה ער לממדי האסון כדבריו, הרי בפגישתנו השנייה, 3 חודשים אחר כך, הוא מודה שכל התרחישים הגרועים מבחינה פוליטית קרו מבחינתו. כולל מחשבות שניות על מה לעזאזל השקענו במקום הזה. אבל ג'רי והדר, זו התרומה שלהם לישראל. 10 שנים של עבודה. מי ירצה שהמלון ייכשל? אני מבין שמימנת אוטובוס לעובדי הקבוצה כדי להפגין בירושלים מול הכנסת. אנחנו נאבקים על הקיום שלנו. כמסעדנים אנחנו עושים את זה ממילא, נאבקים יום-יום על הקיום שלנו. המאבק הוא טוב, למאבק יש ערך, זו תקופה טובה לחיות בה. אם הייתי מרגיש מאוים, הייתי סוגר, מוכר הכל. בינתיים אני לא מרגיש איום על העולם שלי. העולם של מתי ברודו ורותי ברודו, קבוצת R2M, הוא ממלכה שלמה של מסעדות ובתי אוכל בתל אביב. ראשונה הייתה הקופי בר, לא הרחק מהתחנה המרכזית בתל אביב. אחריה באו ברסירי, רוטשילד 12 המנוחה, הרצל 16, בייקרי והדליקטסן, וגם מלון מונטיפיורי והמסעדה שלו. אבל רותי ומתי ברודו בכלל לא התכוונו להיות מסעדנים גדולים. הם אהבו לאכול במסעדות. ברודו, שנולד ביפו, גדל בחולון ובשפלה, וכשהיה בן 7 עבר עם הוריו ואחותו לרומא, ומשם לניו יורק בעקבות עבודת אביו באלעל, הכיר את רותי פרידלנדר מנתניה בצבא. הם התאהבו ונישאו, וב-1984 נסעו לניו יורק, הפעם בעקבות עבודתו שלו, בתחום ההייטק. הוא עבד בוול סטריט, היא הייתה חשבת בחברת נסיעות בעיר. היינו פקידים. 10 שנים הם חיו שם עד שחזרו. וכשגרנו בניו יורק, הוא אומר, ההוצאות הכי גדולות שלנו בכרטיס האשראי היו על מסעדות. כשעזבנו את ניו יורק, ידענו להיות לקוחות טובים במסעדות. אז באנו אל העולם הזה קודם כל כלקוחות. אבל מה שמעניין הוא שהקופי בר לא התכוון בכלל להיות מסעדה. הוא התכוון להיות עוד סטארבקס. בדיוק אז אילן שנהב פתח אספרסו בר בשם אילנס באבן גבירול, והבנת שמשהו קורה בעולם. כל האנשים שהכרנו בניו יורק וחזרו ארצה, פתחו פה משהו. נדרשה לזוג שנה מרגע שעזב את ניו יורק, ועד שמצא מקום קטן בשולי העיר, ביד חרוצים, באזור התעשייה שמאחורי רחוב המסגר. הקופי בר נפתח שם ב-1994, בזכות הלוואה קטנה שברודו לקח בניו יורק, ושהיא סייעה להם לקבל אור ירוק מהבנק בישראל. בהתחלה היה הקופי בר, כשמו, מקום קטן לקפה ומשהו לאכול בצד. אז למה הוא לא נשאר אספרסו בר אלא הפך למסעדה? שואל ברודו מיד עונה. כי הוא היה פשוט במקום הלא נכון. יד חרוצים היה אזור של מוסכים בלי הרבה טראפיק לקפה. אז החלטנו להגיש בו צהריים ולסגור בערב. לאט לאט הרחבנו אותו ולא התפתנו לפתוח מקום אחר. עקב בצד אגודל, הוא הפך למוסד. עם הקופי בר התחלתם לשנות קצת את תל אביב. קופי בר קרה מעצמו. הוא אימפרוביזציה. נדמה שהוא יציב, אבל הוא כל הזמן השתנה. הוא הפך למה שהוא רצה להיות. ביסטרו בקצה הדרך שכולם אוהבים לבוא אליו כי הוא בסוף העולם. האזור עצמו התחלף ממוסכים למועדונים, והקופי בר עבר טרנספורמציות. ממקום של צהריים הוא פתאום נהיה פתוח עד 4 בבוקר. באבולוציה שלנו, הקופי בר התחיל כמקום של אנשים שאוהבים אוכל ולהריח. האוכל שיצא משם היה חובבני ברמה החיובית של המילה, והברסרי שהתפתח ממנו היה הדבר הכי מקצועי שידענו לעשות, להכיל אלפי אנשים ביום. ברסרי נפתחה 7 שנים אחרי אחיה הבכור, ואם בקופי בר הם השקיעו $30,000, שם כבר גדלה השקעה $1.5 מיליון. שמנו בברסרי את כל הכסף שהיה לנו, הוא אומר. באותו האופן, 7 שנים אחר כך, הם פתחו את מונטיפיורי בהשקעה של $2.5 מיליון. מונטיפיורי בכלל לא היה אמור להיות מלון. רותי רצתה אולם אירועים, אבל זה לא הסתדר. היינו מאוד מחושבים ושמרנים כלכלית. כל 7 ומשהו שנים פתחנו מקום. ניסיתי להבין למה לוקח לנו כל כך הרבה זמן במקום למקום, והבנתי שעשינו בשכל, כי לוקח הרבה זמן לייצב הכנסה קבועה, בערך 3 שנים. רק אז אתה תופס מספיק ביטחון להתחיל לחשוב על המקום הבא. בוא נשאר עוד רגע עם ברסרי. עם המסעדה הזאת העמדתם את תל אביב בתור. האמנו בתל אביב כשהיא הייתה בשיא המשבר שלה, ועל פי הקופי בר גם ידענו מתי היא מתחילה לצאת ממנו. אחרי הפיגוע בסיפוד מרקט, מסעדה בדרך בגין בתל אביב, שבה נרצחו במרץ 2002 3 בני אדם ו-35 נפצעו, תל אביב נסגרה ל1.5 שנים. פשוט כך, מסעדות נסגרו, כמעט שלא נפתחו מקומות. כשיש פיגוע אנשים לא שותים, אבל לאט לאט אתה מזהה גידול במחירות היין. ברגע שזהינו שתל אביב יוצאת מזה, השלמנו את הפרויקט של הברסרי. בערב הפתיחה המתינו 300 איש בחוץ. לדעתי העיר חיכתה לצאת מהמשבר שלה, והיינו שם בזמן הנכון. בשיאה, כשפעלה מסביב לשעון ועצרה רק ביום כיפור וימי הזיכרון, המסעדה תרמה לא מעט לחיי הלילה בעיר. לא אצטנע ואגיד שזה לא נכון. תל אביב באותן שנים הייתה עיר במיתון, ובזמן משבר כלכלי לא פותחים הרבה מסעדות, אלא ברים ומועדונים. הייתה תנועת לילה בתל אביב. מספיק שמספר המובטלים יעלה ב2% כדי שתרגיש תנועה של אנשים בחוץ. כולם רקדו בשתיים בלילה במועדון הברקפסט ויצאו ממנו ב5 בבוקר רעבים, אז היה צריך להכיל אותם. עכשיו, אחרי הקורונה, תל אביב שוב מחפשת את עצמה. כעיר שהיא בביליסט, בשורה השנייה של מרכזים אורבניים שאנשים נוסעים אליהם בשביל הקולינריה שלהם, היא צריכה להיות מעניינת כדי למשוך תיירים, ובעיקר שיהיו במסעדות טובות. אז למה סגרתם את ברסרי? ברסרי עשתה מחזורים של עסק ענק, אבל רווחיות נמדדת בקצה שלה, והיא נשחקה ונשחקה ונשחקה. החזקנו מערכת גדולה רק שם. וצריך לזכור שבשלב הזה כבר היו עוד עסקים שיצריכו את תשומת ליבנו. ברסרי שאבה המון אנרגיה, והתעייפנו. בין לבין, הוא אומר, קרה לנו מונטיפיורי. אבל הוא לא סתם קרה. בעולם כבר היו מלונות בוטיקים, מסעדות, קבוצות האירוח, ההוספיטביליטי גרופ, כבר התחילו להתגבש. אבל זה לא היה מאוד נפוץ, אז אנחנו נהננו מהראשוניות. מה שכן, מונטיפיורי פתח לנו אפיקים חדשים וגם הביא קהל חדש. במבט לאחור נראה לי שיזכרו אותנו בזכותו וישכחו את השאר. הוא מאגד את כל מה שלמדנו עד אליו, מסמל את התשוקה של רותי ושלי לעשות מקומות כאלה. ב-2008, כשפתחתם את מונטיפיורי, שאלו מה לקבוצת מסעדות, מצליחה ככל שיהיה, ולמלון בוטיק. רותי ואני גם לא באנו לעולם כמסעדנים ושפים, אז מאיפה הייתה לנו החוצפה לפתוח מקום? אנחנו באנו עם תפיסת עולם, והיה לנו מה להציע לעולם האירוח. לא נולדנו מסעדנים, יודעי כל. זה קרה לנו בתהליך אבולוציוני. ידענו להקיף את עצמנו באנשים שהיו יותר טובים מאיתנו. ובכל זאת, בזמן הקורונה רצו בתל אביב שמועות פחות חיוביות על R2M. לא רק סביב סגירת הברסרי, אלא גם על כזו עתידית של הקופי בר. אחת ולתמיד, הבניין שייך למשפחת קרסו, והם רוצים לבנות שם. אז הקופי בר הוא על זמן שאול. הוא יישאר עד שיגידו לנו שדי. ואני אומר שלא צריך לפחד לסגור מקום. אנשים חושבים שזה מעיד על כישלון, אבל לא. הקופי בר לא מגדיר אותנו וגם לא הברסרי. אתה לא רוצה שדבר אחד יגדיר אותך, אלא מכלול. דיברת על הצורך במסעדות טובות בתל אביב, בייחוד עכשיו. בכנס איגוד המסעדנים, רותי התעמתה עם ראש העיר וטענה שהעירייה מתהדרת בקולינריה שלה, אבל מתנהלת כמשטפית של המדינה בכל הנוגע להטלת מגבלות על המסעדות. תבין, בשיאה, הברסרי פרנסה מעגל של 1,000 איש, עובדים וספקים. 1,000 אנשים שחיים עליה בצורה כזאת או אחרת. וזו רק מסעדה אחת. אבל במקום לתמוך במסעדנים, רואים בנו גנבים. אף אחד לא סופר אותך, לא כשאתה מעסיק 120 איש, ולא כשאתה קבוצת מסעדות עם יותר מ-1,000 עובדים. אני לא באה בטענות למדינה, ואף פעם לא חשבתי שמגיע לי משהו ממנה. לאורך השנים היו לנו אין ספור מאבקים, וכבר אין לנו ציפיות. מסעדנות בישראל זה לרדת יום-יום לזירת איגוף ולהיאבק, לחטוף מכות מכל מיני מקומות. אם אתה יודע להתמודד עם המכות האלה, אתה מנצח. אם לא, אתה מת. כל מכשול שהמדינה שמה לפתחנו, נאבקנו בה. הברודואים יצאו ללא מעט מאבקים משפטיים, חלקם בשם מסעדנים נוספים, כמו בסוגיית העסקתם של עובדים זרים ותשלום מיסיהם, חוק הטיפים למלצרים, וכן מאבקים בעירייה ובחוקי עזר. היא עושה מה שנכון לה, ואנחנו ניסינו לעשות מה שנכון לנו. באמת נלחמתם. נתפסנו כמי שלאורך השנים מתגרים במערכת. ב-20 השנים האחרונות הבנתי שאפשר גם לנצח את המדינה. לשמחתי היה לי מספיק כסף לגרור את המדינה לבתי המשפט. תשאל את רותי כמה כסף הוצאנו על עורכי דין במאבקים האלה. במה לא נאבקנו? צווי הריסה, מאגרים והעסקת עובדים זרים. מיליוני שקלים. וניצחנו. תבין, אין עיר בלי מסעדות. חיי התרבות של תל אביב לא שווים כלום אם לא היו פה מסעדות טובות. מישהו היה מתייחס לקופנהגן בלי המסעדות שלה? מהמקום הזה רותי פועלת. קבוצת המסעדנים שפועלת היום בישראל היא טובה בקנה מידה עולמי. אולי, כדי להכין את עצמם ליום שמסעדות כבר לא יהיו מלאות, בשנים האחרונות אישרו הברודו עם קו עם קבוצות המסעדות הגדולות בישראל, ונכנסו אף הם להסעדת ההייטק. בינתיים, בחברה אחת. זה כסף מצוין, ועשינו את זה כי כל הקבוצות החזקות שם. זה עוד לא חגורת הצלה כלכלית, אלא ניסוי כלים עבורנו. אבל אין לי רצון ותשוקה להיות מסעדן של הייטק. אגב, הייטק, מדאיג אותך שחברות הייטק מחליטות בימים אלה להוציא את כספן מישראל? אתה יודע איזה סקטור גדול יותר מההייטק? מסעדנות. לא עליהם נבנית המדינה. הם לוקחים יותר מדי קרדיט לעצמם. הם אליטיסטים. 34 מנדטים שקיבל נתניהו זו התשובה שלהם. זה אליטיזם מכוער. הוא שולח רמזים לאוויר העולם, לכל מקדחות אחרונות, וכשעוד יצירת אמנות יקרה, נתלית על הקיר במלון החדש. בעשור האחרון, בד בבד עם הקמת המלון, חייו הפרטיים של ברודו יצאו מהארון. הן עם המעבר של רותי ברודו לחזית, והופעותיה בטלוויזיה שהפכו אותה למוכרת בכל בית בישראל, כל הכבוד לה, אישה מלאה באנרגיה, איך יש לה כוח לזה? והן עם לידת ביתו הבכורה, כשהיה בן 54. רותי ומתי ברודו נפרדו כבני זוג בשנת 2012, ולו ולבת זוגו נדיה, שתי בנות, שמגדלים יחד עם בנה מנישואיה הקודמים. בשבילו, האבהות בגיל מאוחר היא הדבר הכי טוב שקרה לו בחיים. זה קרה בלי שתכננתי. היה לי עשור טוב שקרה בלי תכנון. החיים הביאו אותי לכך שבגיל 54 הפכתי לאבא, ואני לא סתם אבא ברקע, אני מעורב. לא האמנתי שזה כזה כיף. Overwhelming. לא ייתכן שהייתי יכול ליהנות מזה אם הייתי אבא צעיר בן 25. אין סיכוי. היכולת להתבונן על ילדים אחרי שצברת כל כך הרבה ניסיון, זה לא מובן מאליו. אני אבא סבא. כל פעם שאנחנו הולכים לאנשהו, כולם אומרים לבנות שלי, או, סבא לקח אתכן לטיול? זה כבר הפך לבדיחה אצלנו בבית. אני לא מצטער שזה לא בא קודם. לא הייתי מוכן לזה בכל מקרה. אם היו שואלים אותי קודם, הייתי אומר לא. השמועות אומרות שאמרת לו לאורך השנים. אחת ולתמיד, זה לא נכון. בוא נעמיד דברים על דיוקם. רותי אמרה לו. אני אמרתי, מה שאת רוצה. הייתה תקופה בתחילת הדרך שאמרתי לו, כי זה באמת לא היה הזמן. אי אפשר לגדל ילדים בניו יורק. זה לא עובד. אתה בוחר צורת חיים ומאמץ אותה. אין חוק אחד לגידול ילדים. אתה יכול להצליח בעסקים עם או בלי ילדים. לנו התאים משהו אחד בתקופה אחת, ומשהו אחר בתקופה אחרת. ואם מדברים על ילדים, כל R2M הוא הבייבי של רותי. אני תמיד הייתי חופשי לעשות עוד דברים. אגב, העובדה שרותי מוכרת בכל בית בישראל שיפרה את העסקים שלכם? התשובה לא חד משמעית. קשה להעריך. בשונה מהשותפים שלה בתוכניות, רותי אף פעם לא מנפנפת בשמות המקומות שלה. לפעמים אנחנו אומרים לה, תגידי איזה שם, תזרקי משהו. אבל היא לא משתמשת בפלטפורמה הזאת. במובן הזה רותי צנועה. אם כי אין ספק שיש לה ערך לכך שיודעים מי היא. ואיך חלוקת התפקידים ביניכם כיום? אתה המלונאי והיא המסעדנית? ממש לא. צריכים להבין ש-R2M היא כבר תאגיד קטן. יש בו מנהלים. ולא אני ולא רותי יכולים להתערב בכל דבר. אם תשאל אותי מה אני כן עושה, אני מסתכל על החברה מלמעלה. וכך בכל פרויקט. בסופו של דבר, לשים את כל כולך בכל מקום זה בלתי אפשרי. לכן אנחנו בונים מערכות, ורותי ואני מכתיבים ציפיות ומה צריך להיות. עכשיו, התפקיד שלי הוא לדמיין את רוטשילד 69, המלון הבא שנפתח, כי מישהו צריך לדמיין את המקום. אבל לקרוא לי מלונאי כשיש לי 12 חדרים? יותר נכון להגיד, יש לי מסעדה עם 12 חדרים, וככה אני נשאר עם ההגדרה של מסעדן. רק שעכשיו, עם עוד 12 חדרים. רגע לפני שאנחנו נפרדים, אחרי לא מעט סיפורים על אחורי הקלעים של אחת מקבוצות המסעדות החזקות בישראל, תובנות וציטוטים של הוגים גדולים, מתי ברודו עוצר לרגע, ואומר שהאבולוציה של R2M תתרחש על פי הרוח של רותי, ולאן שהיא תיקח אותה. אבל בשבילו, בגיל 64, R48 הוא כנראה הפרויקט הגדול האחרון. זה פרויקט של פעם בעשר שנים, וכמה פעמים בחיים יוצא כבר לעשות כזה דבר. אני כבר לא קם בבוקר ודואג כמו רותי. אני רק נהנה. ופה, אני צריך להוכיח שאני לא לגמרי דביל. לו הייתי רוטשילד, כתבתו של רותם מימון. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.